הרב בני לאו.
בפרק שלנו, פרק קפה, אנחנו נפגשים עם אחת המצוות המאוד מעוררות סימני שאלה, לפעמים סימני תמיהה, לפעמים אפילו דאגה, מצוות הייבום ובעקבותיה מצוות החליצה. אז קודם כל צריך לומר, מצוות הייבום או חובת הייבום נקרא לזה לפני המצווה, חובת ייבום משתלבת במבנה של המשפחה בתקופה התנכית כדבר הכי רגיל. ככה העולם הקדום נוהג, התנך מלא בזה, וגם חוקים שנשתמרו מהמזרח הקדום מסביבנו מכירים את הדבר הזה בסיפורים, בחוקים, שהאישה בעצם שייכת למשפחת הבעל שלה. אני אפילו לא אומר האיש שלה, אלא משפחת הבעל שלה. הוא הופך להיות סוג של אדון על ידי זה שהאבא מעביר את ביתו לבעל. הנושא הזה, אני אומר אותו, הוא קשה לאוזניים שלנו, מכיוון שכבר הנביא הושע מתפלל ואומר, ביום ההוא תקריא אישי, לא תקראי לי בעלי, הסירותי את שמות הבעלים מפיה. הבעלות הופכת אותנו להיות אנשים שיותר מתייחסים אל אובייקט מאשר אל הסובייקט, כאילו אנחנו אינסטרומנטליים, והאישה הופכת להיות, במקום להיות השלמה והזוגיות השלמה של האדם, הופכת להיות לרכוש של האדם. ומצוות הייבום נמצאת בסביבת סיכון מאוד מאוד גבוה של הדבר הזה. אז התנך כולו מכיר את זה, והעולם מסביבנו מכיר את זה בתקופה התנכית. המשפחה היא משפחה של ראש אחד, הבעל. ואז יש ילדים, יש אישה, והזיקה קיימת תמיד במובן של בעלות, בעלות של כמו רכוש. סליחה שזה נשמע כל כך נורא, אבל בתוך הדבר הזה פתאום אנחנו מקבלים איזשהו דבר שהוא יותר מרתק. הנושא הזה של הייבום הוא בעצם מדבר על מערכת יותר גבוהה של יחסים בין האם והילדים. זאת אומרת, האם יש ילדים או אין ילדים, ומה זכות המשפחה על האישה הזאת במובן הרחם, במובן של האישה היולדת. אז נאמר את זה ככה, נכון שהתנך מספר לנו כבר בספר בראשית את סיפור תמר ויהודה. הייבום במובן הזה של האישה הזאת היא של האיש, במובן הזה יהודה זוכה בתמר בתור קלה, והיא לא זוכה, נכון? בהתחלה אנחנו מחכים עם הראשון והשני, אנחנו מחכים שאולי יגדל שלה בני והיא תינתן לו לאישה. במובן הזה הייבום זה להקים שם לאחיו, האח נושא את האלמנה של אחיו, להקים שם לאחיו. זה סיפור של זרע, זה סיפור של דור ההמשך, כי האישה היא בעלת היכולת לממש את הזרע של האח על שם אחיו. אז זה תמר ויהודה. אולי אפשר לדבר גם על מגילת רות. אנחנו יודעים שתמר מתמרנת יהודה למלא את החובה שהוא מתחמק ממנה. נעמי מתמרנת את בועז למלא את החובה כלפי רות. זה לא לגמרי אותו דבר, אבל מאוד מאוד דומה. אין ספק שכשמדברים על המשפחה, משפחה התנכית, אז אנחנו לא נמצאים באותם קודים של המשפחה שלנו. הזוגיות אצלנו היא נושא כל כך מהותי. הזוגיות של עולם התנך זה רק כלי או אמצעי בשביל המשפחה, היא לא התכלית עצמה. המיניות היא לא נחלה של פרט, אלא היא נמצאת כאיזשהו דבר שמשתמשים בה לצורך הבאת ילדים לעולם, לצורך פריאה ורבייה. ולכן כשאנחנו משווים בין סיפור התנך לבין סיפור החיים שלנו, צריך לשים לב אל הדבר הזה. צריך להשוות דבר אל דבר ולא אותנו לשם. כשאנחנו מדברים על סיפורי הייבום אצלנו בספר דברים בפרק קפה, אנחנו פתאום רואים דבר חדש. דבר שאולי לא נמצא בשום מקום בחוקי המזרח, ושווה לחשוב עליו, על מושג של כבוד האדם, של האישה כאדם ואישה לא כחפץ. אחד הדברים המרגשים אצלנו בפרק זה דווקא הסרבנות ליבום. כשיש איזה רגע שאומרת, או הוא ממען לייבם אותי, או שהיא מתמענת להתייבם. יש איזה רגע שנקרא חליצה. ניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו וירקה ואמרה, הוא לא רוצה לייבם אותי, הוא לא רוצה להמשיך, ושמו יהפך לעד להיות בית חלוץ הנעל. אם אתם מסתכלים על הדבר הזה, על הפרק, הפרק שלנו, על ההתכה שאישה עומדת לעיני הזקנים, משפילה את האח שמשתמט מהחובה, יורקת וחולצת את נעלו, ואז היא מקבלת חופש, היא מקבלת חירות לבחור לעצמה, בעל אחר, לא מהמשפחה שהיא נכבלה לתוכה, היא פתאום יוצאת לחיים חדשים. וכך אנחנו יכולים לומר שהתורה מגלה את פניה של האישה. במקום שהאישה תהיה רק חפץ עובר מהבעל אל הילדים ומעביר מילד לילד, פתאום יש איזה רגע שאומר, סליחה, יש לי פנים, סליחה, יש לי גם קול, וסליחה, יש לי גם חירות. זאת היא בעצם המצווה, מצוות היבום, ולצידה התורה מעמידה את יכולת החליצה כאיזשהו איגום של הכוח, שאומרת, אנחנו לא הולכים עם הדבר הזה בעיוורון מוחלט. וכשהולכים אחר כך לעולם חזל, בנושא של היבום והחליצה, פתאום אנחנו מגלים היפוך מדהים. פתאום אנחנו רואים שהחכמים של כל הדורות מרגיעים את האוטומציה של המערכת של היבום, ואומרת, לא, לא בכל מחיר אנחנו מייבמים, אנחנו רוצים לראות שהיבום הוא באמת בונה בית טוב של זוגיות טובה. הזוגיות פתאום מקבלת ערך, לא המאה ה-21, אלא במאה הראשונה ובמאה השנייה. אנחנו קוראים מדרש תנאים וקוראים משנה במסכת יבמות, ופתאום אנחנו רואים איזה טוויסט בעלילה. פתאום אנחנו רואים שנותנים עצה, אם הוא צעיר והיא מבוגרת, קוראים לזה ילד וזקנה, או שהוא זקן והיא צעירה, אומרים לו החכמים, מה לך אצל ילדה, מה לך אצל זקנה, לך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לביתך. זאת אומרת, פתאום יש איזושהי רגולציה, היבום לא עובד באופן אוטומטי, יש מערכת שמסננת כדי שהזוגיות תעמוד, ולא רק המיניות שמביאה את הפריאה ורבייה. יש איזה רגע שאומרים סטופ, אנחנו רוצים שתהיה התאמה בין האיש והאישה, וזה מגיע לקצה הגבוה שלו במשנה במסכת בכורות, שאומרת מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. זאת אומרת, סדר הפעולות, קודם אומרים לאדם תייבם את אלמנת אחיך, ורק אם לא רוצה או שהיא לא רוצה, אז אנחנו אומרים חליצה. זה היה, אומרת המשנה במסכת בכורות, זה היה בראשונה, זאת אומרת, זה הפעם כשהיו מתכוונים לשם מצווה. עכשיו אומרת המשנה, כשאין מתכוונים לשם מצווה, שינו את זה, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. שינינו את הסדר. כשמגיע רגע שבו חלילה נפטר אדם ללא ילדים, ואח שלו עומד שם ואומר, האם מוטלת עליי חובת היבום? אומרים לו, לא, מוטלת עליך חובת החליצה. קודם כל אנחנו אומרים, לך תחלוץ, תשחרר את האישה, תשחרר את עצמך, אתם לא נועדתם זה לזה. הזוגיות עומדת פה במרכז התפיסה של חז"ל. רק אם אתה אומר, אני רוצה, כי אני רוצה לקיים את המצווה להקים שם, ואני רוצה להקים את שם לנפטר, אם הוא רוצה והיא רוצה, אז אומרים, אוקיי, אז ייבום ולא חליצה. זה היפוך גמור, וההיפוך הזה מתגלגל אחר כך בתוך ימי התלמוד, למחלוקת מסעירה בין התלמוד הבבלי לבין התלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי אומר, גלגלו את זה עוד פעם, גלגלו את זה עוד פעם לימי המשנה, שאנחנו רוצים לעשות את הדין של התורה ולא את הדין של המשנה. ככה מספר התלמוד במסכת יבמות. אבל התלמוד הירושלמי אומר, לא, אצלנו זה נשאר כמו שהמשנה אומרת, חליצה קודמת ליבום. וכשמסתכלים אחר כך בימי הביניים, רואים שהמחלוקת הזאת הולכת אל העומק של המסורת בין אשכנזים וספרדים, כשהמסורת האשכנזית עוד מבית מדרשו של רשי וכל הראשונים שאחריו קבעו הלכה, חליצה קודמת, כמו שאנחנו ממש ככה לוקחים איזה חליצה קודמת, זה הדין שאנחנו מאמצים, כמו המשנה, חליצה קודמת ליבום. והחכמים בספרד לקחו את הדין של התלמוד הבבלי ואמרו, לא, אצלנו היבום קודם. וזה הפך להיות ממש לסלע מחלוקת בין האשכנזים לספרדים, עד לשולחן ערוך. כשפותחים את שולחן ערוך, רבי יוסף קארו הספרדי אומר, מצוות ייבום קודמת לחליצה. פותחים את ההערות של רבי משה איסרליש שכותב האשכנזי, הוא אומר, לא קופים דבר כזה, אנחנו רוצים חליצה שקודמת, ככה מנהג אצלנו, חליצה קודמת ליבום. ובסוף בסוף האשכנזים אסרו את היבום לגמרי, וככה נחקק החוק במדינת ישראל, גזרה, יש בשנת תשי"י 1950, אוסף רבנים נקרא חרם ירושלים, גוזרים על תושבי ארץ ישראל לאסור מצוות איבום, לגמרי, רק חליצה ואין איבום. לפעמים יש מקרים יוצאים מן הכלל, אבל מה שאנחנו רואים מול העיניים, רואים איזשהו מהלך, איך שמציאות של חיים יוצרת קריאה מחודשת בתורה. בתורה, בפרק שלנו כל כך ברור שהאיבום זה הדבר, והחליצה זה רק ברירת המחדל. באים חזל ואומרים, שימו לב לאיש ולאישה, שני אנשים, שתי פרסונות, הם צריכים לחיות בזוגיות טובה, ולכן החליצה קודמת לאיבום.